והבן מה שאמרת, כן? בדיבור המתחיל והבן. לכל זמן ועת לכל חפץ. כי הדברים שהם גופניים, כמו כניסת אדם לגן עדן ויציאתו משם, כן, הוא הסביר, כבר עברנו על זה בעצם, טוב, נחזור על זה בקצרה. יש הבדל בין זמן לבין עת. אמר כאן, לכל זמן ועת לכל חפץ. המדרש אמר לנו, לכל זמן, זמן היה לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, זמן היה לו לצאת, זמן היה לנוח להיכנס, זמן היה לו לצאת, ועוד כמה דברים שהמדרש אומר עליהם שהיה להם זמן, אבל מה זה עת לכל חפץ? זה נאמר על התורה. התורה נקראת חפץ, חפץ קדמון, הרצון של הבורא, ולחפץ הזה היה עת, לא זמן, עת להינתן. מה ההבדל בין עת לבין זמן? כן? לפי המהר"ל, זמן נאמר על דבר שנתון בגוף, דבר חומרי. לכן הזמן נמדד על ידי החומר. איך אנחנו יודעים מהו זמן? ההפרש בין שני מצבים של החומר הוא הזמן. הנה, החומר הזה נמצא בתנוחה הזאת, עכשיו הוא בתנוחה הזאת. מה יש בין שניהם? זמן. זמן. זמן הוא ההפרש בין שני מצבים של החומר. זמן, אני אתן הגדרה של זמן. אתה שואל מה זה זמן ואני עונה לך. זמן הוא ההפרש בין שני מצבים של החומר. אפשר לחלק את הזמן אחר כך לחלוקות איך שאנחנו רוצים, שניות, שעות, מיליוני שנים, לא משנה. אבל הזמן הוא ההפרש בין שני מצבים של החומר. לפי זה, אם אנחנו נעצור באופן מוחלט את כל החומר כולו, כל המכלול של כל היש כולו יעצר, גם לא יהיה זמן. בסדר? ולכן אומר, כל הדברים שגופניים, המדרש מייחס להם זמן. הנה, והבן מה שאמר לכל זמן ועת לכל חפץ, כי הדברים שהם גופניים כמו כניסת אדם לגן עדן ויציאתו משם, וכן, הפסד העולם וחורבן העולם והמילה, כן, גם היה זמן לאברהם אבינו שימול, שהם דברים גופניים, והגוף נופל תחת הזמן, לכן שייך לומר לכל זמן. אבל דבר שהוא שכל בלבד, מה פירוש המילה שכל אצל המהר"ל? לא. אצל המהר"ל, המילה שכל פירוש... אני חושב שאתם עושים ניחושים עכשיו, כשאני באמצע לתת את התשובה. כלומר, כשאני שואל שאלה, לפעמים המטרה של מרצה, כשהוא שואל שאלה, זה שהשומעים יענו. לפעמים אדם אומר שאלה כי הוא רוצה לענות. ועד היום הזה לא מצאתי קריטריון ברור שיכול להצביע על כך שאני מתכוון שאתם תענו או לא. אבל בכל זאת כאן היה אפשרות, כי אני הייתי באמצע לתת את התשובה. אז תנו לי בבקשה לענות. המילה שכל אצל המהר"ל פירושה רוחני. בסדר? לא היגיון, אלא רוחניות. מה שאיננו גשמי.
כן.
מה ההגדרה של הרמב״ם לזמן? מקרה נספח לתנועה. זה הגדרה שהוא נותן לבורא נבוכים, אני אעשה.
מה אני אקח את הקוסטר שלך עכשיו?
כן.
זה החומר. השינוי שיש בו מעכשיו לעכשיו, נגיד בטמפרטורה, זה הזמן.
אפשר להגיד, כן? ההפרש בין שני מצבי טמפרטורה גם זה זמן. נכון? אכן. אתה צודק. מדוע שאני אסביר מה זה מקרה נספח לתנועה? והרי שאלה זו היא שאלה בספר מורה נבוכים, ולא בספר שאנחנו עסוקים בו. תן לי הצדקה, למה שאני אענה?
כדי להבין את ההפרש
שבין המהר"ל לבין הרמב״ם. ההפרש בין המהר"ל לרמב״ם הוא בערך 300 שנה. לא סליחה, 400 שנה. כן. בסדר. אז בואו נחזור לדברים. אבל דבר שהוא שכל בלבד, דהיינו, לפי הגדרה של המהר"ל, רוחני, והוא קבלת התורה, שהיא אינה דבר גופני, ודבר זה אינו תחת הזמן, על זה אמר עת, לכל חפץ. עכשיו, מה פירוש המילה עת? מאיזה שורש זה בא? מהמילה עתה. כן? מה זה עתה? הווה. השאלה אם יש זמן כזה בכלל הווה. בתוך העבר אני יכול להכניס הרבה. מיליארדים רבים של שנים נכנסים בתוך, תחת הכותרת עבר. כמו כן, מיליארדים רבים של שנים נתונים בכותרת עתיד. השאלה אם יש לה הווה בכלל זמן.
השאלה אם העתיד נחשב זמן בכלל.
אתה יכול גם את זה לשאול, האם העתיד בכלל נחשב גם כן לזמן? זה גם שאלה. אבל אפילו אם נאמר שהעתיד הוא זמן, ההווה איננו זמן. כן? ההווה, מה שאנחנו עושים בעברית מודרנית, אומרים הווה. אבל בדקדוק העברי הקלאסי, אין דבר כזה הווה. יש זמן עתיד, יש זמן עבר. אין הווה. אז על זה אמר, עת לכל חפץ, כי העתה, כן? העת מלשון עתה, שהוא המחבר העבר והעתיד, אינו זמן. מה זה עוד פעם? אני פשוט קורא בספר. כן? שמת לב שאני קורא בספר או לא? זה הבעיה. לכן אתה שואל, מה אתה אומר? אם היית קורא בספר, מן הסתם שהשאלה לא הייתה כמה. על זה אמר, עת לכל חפץ. אתה רואה איפה אני נמצא בספר או לא? כי העתה, שהוא המחבר העבר והעתיד, אינו זמן. אז מה הוא? זהו, זו שאלה גדולה. היה פילוסוף אחד במערב בשם הנרי ברגסון, שהוא טען שיש הפרש בין הזמן הפיזי, מה שהמדע מודד, לבין הזמן האנושי, מה שהוא קרא המשך. כלומר, האופן שבו אני חווה את היחס שלי אל העולם איננו דבר פיזי, הוא דבר בעצם מטאפיזי. זאת אומרת, העתה, מקומו של האדם, ההווה, זה בעצם דבר שהוא נבדל, טרנסנדנטי, נבדל מן הזמן הפיזי. עכשיו, כמו כן התורה. התורה אומר לך המהר"ל, יוסף זה שברגסון חשב כמו המהר"ל, יפה. זה אומר שהתורה, שהיא מעבר לעולם הפיזי, לא יכולה להינתן בזמן, היא ניתנת בעת. ברור? כי התורה אינה נמדדת. כן. זהו. אז השאלה אם התורה ניתנה בזמן מסוים. זה בעצם הדבר שהוא ידון בו. כי למשל, יש לנו חג, שדווקא חגגנו אותו שבוע שעבר, חג מתן תורה. והתורה אומרת לספור, היא לא ניתנת לו תאריך. כל החגים האחרים, התורה אומרת תאריך. לפסח, לסוכות, לראש השנה, ליום הכיפורים, התורה נותנת תאריכים. מה שאין כן, לגבי החג מתן תורה, התורה אומרת לספור 50 יום, ואז לעשות את החג. עכשיו, מה שמעניין, סופרים את ה-50 יום, אבל את היום ה-50 לא סופרים, נכון? סופרים 49 ימים, את היום ה-50 לא רוצים לספור, כי כנראה אי אפשר לספור אותו, כלומר זה יהיה מגוחך להכניס את העת של מתן תורה במסגרת הזמנים. אז כנראה שמצד הזמן יש הכנה להיפגש עם העת. כלומר, יש לנו 49 ימים של זמן כדי להיפגש עם העת. אבל העת עצמו הוא למעלה מן הזמן. מובן? יש בגמרא סיפור על אחד הביתוסים שהתווכח עם רבן יוחנן בן זכאי. הביתוסים טענו שחג השבועות צריך לצאת תמיד ביום ראשון. ככה הייתה הטענה הביתוסית. חג השבועות חייב לצאת ביום ראשון. ואחד הביתוסים אמר לרבן יוחנן בן זכאי, משה אוהב ישראל היה, לפיכך אמר שתהיה עצרת, כלומר חג השבועות, אחרי השבת, כדי שיתענגו יומיים. הרי יש עונג שבת, עונג יום טוב, יומיים דבוקים, ככה משה אוהב ישראל היה. כלומר, לפי הטענה הביתוסית, יש התאמה בין זמן נתינת התורה לבין מהות התורה. כי התורה בסופו של דבר נתונה גם היא תחת הזמן. מובן? אין שום זמן למתן תורה, זה בדיוק העניין. שהתורה, אם לפי דבריך, אז התורה ניתנה באמצע הקיץ, כבר בין האביב לקיץ. אבל אז לפי זה צריך שיהיה לתורה אופי אביבי. כלומר, הלכות התורה היו צריכות להיות הלכות אביביות. כפי שאמר אותו ביתוסי באמת.
כן? התורה
משהו כזה. מה המזל של התורה? מזל תאומים. אבל מה? יש זמן שבו אנחנו יכולים להיפגש עם התורה. אבל אין זמן לתורה להיפגש עמנו. אתה מבין את ההבדל? כלומר, יש הבדל בין ממטה למעלה, כי אני בן אדם, אני נתון תחת הזמן. התורה ניתנה לי. אבל לבין הממעלה למטה, שזה מבחינתה של התורה. כן, בבקשה.
אבל מה שמעשה
התייחסות
להווה?
מה זה התייחסות להווה? ההווה לא קיים כזמן. ההווה דווקא זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו, זה איפה שאנחנו חיים. והדנות
שאנחנו אומרים בקבלות, אומרים היה הווה ויהיה.
נו.
כל יותר פעמים שיש.
כלומר, מה שאתה אומר שבכוונות מוזכר היה הווה ויהיה, זה בגלל שההיה והיהיה יוצרים באמצע הווה. אבל מצד האמת, ההווה קדם לזמן. אתה יודע, היה חכם אחד בשם רבי עמנואל חייריקי, בעל משנת חסידים. שמעת עליו? אחד מחשובי המקובלים בחלב, קצת אחרי האריזל, רבי עמנואל חייריקי. חשוב מאוד, משנת חסידים. אגב, באירופה, בתקופת הבעל שם טוב, עיקר לימוד תורת הארי הייתה דרך הספר ההוא. משנת חסידים. הוא כתב ספר קטן גם, הוא כתב הרבה ספרים, אבל יש לו ספר קטן בשם יושר לבב. מכיר את הספר יושר לבב? הגיע הזמן שתכיר. ספר יושר לבב. ושם הוא שואל שאלה מאוד מוזרה, שלא ראיתי מישהו ששואל את זה לפני זה. הוא שואל, מה היה שמו של הקדוש ברוך הוא לפני שהיה לו שם? זה אפילו שאלה פרדוקסלית. כן? מה שמו של הקדוש ברוך הוא לפני שיש לו שם? כשיש לו שם, איך קוראים לו? הלו, שואלים אותך שאלה. מה? יוד, קה ואף קה. זה השם שלו. מאז שיש לו שם, קוראים לו יוד, קה ואף קה. אבל לפני כן, איך קראו לו? אני לא, אתה צודק, זה שאלה מוזרה, אבל מה שמעניין אותי זה התשובה שלו. התשובה של רבי עמנואל חייריקי היא ששמו שהקדוש ברוך הוא היה הווה. לא יודע. נכון, ניחשה. קראו לו הווה, ה-ו-ה. כשהוא החליט להיקרא בשם, אז הוסיף את התנועה. התנועה העתידית, המגמתית, זה היוד. רגע, אנחנו עכשיו לא בשיעור על כל השמות. אני רק מביא את הרעיון הזה של ההווה. שההווה, לפי התפיסה הזאת, קדם לזמן. מובן? מה? אתה רוצה לענות על השאלה שאני סירבתי לענות עליה, נכון? אז אני לא אשתף פעולה. בסדר? עכשיו, איפה היינו? מה, בבקשה? אתה שואל אם החג עצמו חוץ מהזמן, כן? יש לו בחינה כזאת, כן. תראו, כן. מה, יש פה שאלה, כן. השואל נקרא לו הביישן למד, שלום כבוד הרב, הרב יכול להסביר מה זה עת, אני לא הבנתי. תשובה, העת זה מלשון עתה, זאת אומרת, אולי אני אסביר את זה בצורה ציורית, כדי לקרב את זה לשכל. בוודאי אתם יודעים איך היו נראים פעם סרטים, לפני שהיה DVD, הסרט היה עשוי, כיבשו אותו מסרט, סרט של צלולואיד, נכון? כזה פס מפלסטיק, עם תמונות, טק, 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 טק. מעבירים את זה מאוד מהר, ואז זה יוצר את אשליית התנועה, נכון? כן, למשל לשנייה יש 24 תמונות כדי שתהיה רזולוציה טובה. זה ככה היו עושים את הסרטים פעם. ובהתחלה לא היו עושים 24 תמונות אלא פחות, ולכן הסרטים הישנים נראים כאלה ככה קופצניים, נכון? מה? לא, דווקא קופצניים כאלה. צ'רלי צ'פלין הישן. כן. מה?
יותר מהיר,
כן, טק, 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 זה יותר מהיר. טוב, על כל פנים, אם אתם לוקחים תמונה אחת בתוך הסרט, תמונה לבדה, מה היא מייצגת? היא מייצגת עת. זה איזשהו זמן, כלומר, זה לא זמן, כי זמן זה דבר שיש לו משך מעבר אל עתיד, יש איזו תנועה. כאן כביכול עצרנו את הכל, ויש עת אבסולוטי. אז כמו כן גם, הזמן שהוא מעל לזמן נקרא עתים. יש בספר קהלת 28 עתים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע וכו', עת מלחמה ועת שלום. כביכול יש איזה 28 זמנים אבסולוטיים שמשתקפים בתוך הזמן. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך הזמן. זה אלפי שנים שההיסטוריה האנושית נמשכת בתוך הזמן. אבל ההיסטוריה האנושית מגשימה עתים. כלומר, איזה מין 28, כלומר, אידאות של זמן שמופיעות במהלך ההיסטוריה. אז כך שאפשר לומר שהעת, לפי שאלתך אתה, אני אקרא, לא הבא ישן למד, העת זה הזמן לפני הזמן. כלומר, המציאות האבסולוטית לפני שהיא נמשכת בתוך הזמן. בתוך הטבע, כן. בבקשה. עת לכל חפץ, כן, זה ביטוי בספר קהלת. יפה, אתה אומר ככה. יפה, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, שיש זמן לכל חפץ, וחפץ זה דבר דומם. כן, עת לכל חפץ, כיוון שהחפץ הוא דבר דומם, אז אין לו תנועה. זה יפה, אם כי זה לא בדיוק הכיוון של המהר"ל. המהר"ל מסביר פה, שעל פי המדרש, שחפץ זה מלשון רצון. אני חפץ. כן, והרצון המוחלט זה התורה. זאת אומרת, התורה היא כולה רצון, לכן איננה גשמית, ולכן אין לה זמן אלא עת. אבל אפשר גם להגיד מה שאתה אומר. טוב, אז בואו נקרא שוב. על זה אמר, עת לכל חפץ, כי העתה שהוא המחבר, העבר והעתיד, אינו זמן. ורצה לומר, כי הדבר שהוא מושכל, שאינו נופל תחת הזמן, הוא נעשה בעתה. ומה שניתנה דווקא באותו זמן, ולא קודם לזה, הנה השאלה של פנחס, איך אפשר להגיד את זה? הרי בסופו של דבר התורה ניתנה דווקא מתי שהיא ניתנה. יש תאריך לנתינת התורה, ולא קודם זה ולא אחר זה. דבר זה נתבהר למעלה, כי לא היה ראוי שתינתן התורה קודם שיצאו ממצרים. וכבר הארכנו בזה. כלומר, לכאורה, לפני זמן מסוים בהיסטוריה, אי אפשר היה שהתורה תינתן, מצד שהעולם לא היה מוכן. כפי שהזכרתי באותם הפרקים, את קושייתו של נפוליאון. נפוליאון בונפרטה, שהיה לו תחביב להיות גם קיסר של אירופה, כתב זיכרונות. בשעה שהוא ישב בשבי, באי סנט אלנה שבאוקיינוס האטלנטי, אז הוא גם ישב וכתב לו את זיכרונותיו. בזיכרונותיו יש לו איזו פסקה קטנה שבה הוא מתייחס לשאלת הדת. הוא אומר, אני הייתי מוכן לקבל דת בתנאי שהיא הייתה מתחילה יחד עם ראשית ההיסטוריה. עד כאן דבריו. מה ההיגיון שבדבריו? הוא אומר דבר כזה. אם אתה אומר שהדת הזאת היא דבר חשוב מאוד, אז היה צריך להיות כבר מתחילת האדם. ואם האדם יכול להסתדר בלי זה, אז למה שביום מן הימים אתה תטיל עליו דבר חדש? אם הוא יסתדר בלי זה לפני כן, שימשיך להסתדר בלי זה. עד כאן קושייתו, והיא קושייה יפה, נכון? למה זה תלוי בהגדרה של ההיסטוריה? יפה. כן, אבל גם אם אתה צודק, אתה צריך להסביר מה באופן מהותי השתנה בעולם, שלפני כן אפשר היה להסתדר בלי זה, ומכאן ואילך אי אפשר בלי זה. צריך להיות איזושהי הבשלה. יפה, אם העולם מתפתח, יפה. אז זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. זה נכון, היה ראוי מצד מעלת האדם שהתורה תינתן לו מראשיתו, אבל העולם לא היה מוכן. כלומר, זה לא שהתורה חסרה, אלא שהאדם חסר. לכן, עד יציאת מצרים, אי אפשר היה שהתורה תינתן, לפי מה שהוא הסביר בפרקים הקודמים. למרות שהיו מגדולי עולם, שכן קיימו חלקים של התורה לפני שהיא ניתנה. כן. גם התורה קיימת לפני העולם, היא לא יכולה להינתן כל זמן שהעולם לא יכול לקבל אותה. כן, זה העיקרון של אלפיים תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח וכו'. עכשיו, מה? לא, מה ככה? אני הבנתי.
העולם גרמה לחיסרון של האדם?
האדם לפני מתן תורה היה חסר בריבוע. כל כך חסר שהתורה הייתה מזיקה לו. למשל, אתן לך דוגמה פשוטה. כתוב בתורה שאדם שרוצה להתגרש צריך לכתוב גט. צריך לכתוב, נכון? זה מניח הנחת יסוד, שהכתב קיים. שהכתב כבר הומצא. לפני המצאת הכתב, אי אפשר היה שתתנתן מצווה כזאת, כי אם הייתה ניתנת, אדם לא היה יכול לגרש. למשל. לכן, נכון שהתורה משלימה את חסרון האדם, אבל צריך שהוא יהיה קודם כל אדם. לכן היו מצוות בצורה יותר פשוטה. כן, שבע מצוות מנוח וכו'. רגע, יש פה שתי שאלות, אני חייב להתייחס. מה ערכה של תקופת חיי האדם ביחס לאותה עת, ללא זמן? המתגלית בחיי העולם. תקופת חיי האדם היא תקופה חשובה. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ימי גבורות 80 שנה, ויש לנו הרבה זמן בחיים כדי להיפגש עם העיתים. זה נכון, יש לנו זמן. השואל נקרא רואה, שלום כבוד הרב, 25 תמונות בשנייה. לא יודע למה זה הסטנדרט, אבל זמן האינטגרציה של העין היא עשירית שנייה. ולכן, כדי שיהיה סרט, צריך להיות מהיר יותר מזמן זה. וואה, תודה, אני כמעט עשיתי טעות בסרט שאני עורך. כן. בסדר. רצה להגיד משהו? אני אומר דברים פשוטים ביותר.
אבל אני אומר שאולי את התורה שניתנת בלי המצאת הכתב ו...
אז תורה פשוטה יותר, בסדר, אז אני הסכמתי איתך, נו יאללה, נמשיך. ומפני. יש ג' מדרגות. האדם השלם זה המדרגה הגבוהה ביותר. מתי האדם שלם? על ידי התורה. מדרגה, לא. מדרגה פחות מזה, האדם החסר, אך מקבל תורה. הוא חסר, אבל מספיק שלם כדי לקבל את התורה. ויש המצב הקדום, שאדם היה דפוק לגמרי, בקושי האדם, אי אפשר היה גם שאפילו תורה לא יכול היה לקבל. זהו. מה הבעיה? הלאה, אז מה שאומר כאן, דבר זה נתבר למעלה, כי לא היה ראוי שתינתן התורה הקודם שיצאו ממצרים. וכבר הרחנו בזה. אך מה שניתנה התורה בחודש השלישי נצאת בני ישראל מרץ מצרים, ולא קודם, צריך לתת טעם לזה. כן? כלומר, מה ראוי? הוא חודש סיוון דווקא, להיות החודש של נתינת התורה. אמנם, הסיבה מבוארת גם כן למעלה. אגב, שימו לב שהמהר"ל לא חושב לענות שבמקרה התורה ניתנה בסיוון. אפשר להגיד, התורה הייתה צריכה להינתן באיזשהו זמן, אז מתי שהיא ניתנה, ניתנה. ואם הייתה ניתנת חודש אחר כך, גם אז היית שואל. לא, המהר"ל לא נקל את דברים. למה? כי המהר"ל יש לו עיקרון כללי. מה? המהר"ל יש לו עיקרון כללי, שהוא אמר אותו במספר מקומות, שהדברים הגדולים אינם במקרה קרה. עכשיו, איך נגדיר מה נקרא דבר גדול? זה עוד סיפור. אבל ברור שנתינת התורה היא מהדברים הגדולים. לכן לא ייתכן שמאורע כל כך משמעותי יינתן בתאריך מקרי. כן.
זה אומר שהדברים הקטנים...
הדברים הקטנים לפי זה, כן, הם במקרה קרה. מה הבעיה? כן.
העם היה במצרים, בדיוק היו ב-49 שער טובה. כן. היו חייב לצאת מיד. לכן אני חושב, הוא לא יכול לבוא להגיד אם זה היה בעייר. כי היה זמן מסוים שהיו חייבים לצאת.
זמן שבו היו חייבים לצאת. ולמה באותו זמן?
אי אפשר להגיד להם היו יוצאים בעייר.
רגע, ואתה אומר שזה לא במקרה שהם הגיעו למצב ההוא באותו זמן. אז זה אתה מסביר לי מדוע יצאו ב-15 בניסן. בסדר, השאלה היא מה עם זמן מתן תורה, מדוע הוא בסיוון? זה השאלה. כי אתה גוזר 50 יום. יוצא לפי זה שזה מקרי.
לא מקרי.
לא מקרי, יפה. אתה אומר כמו המהר"ל. עכשיו, אמנם הסיבה מבוארת, בוא נראה אם הוא יגיד בדיוק את התשובה שלך, נראה לי שלא. אמנם הסיבה מבוארת גם כן למעלה. כי מפני שהתורה שכלית ואינה תחת הזמן, ראוי לה השלישי. כן, הרי חודש סיוון הוא החודש השלישי. החודש השלישי זה הממד העל זמני שבתוך הזמן. כלומר, יש, אתם יודעים, יש הרבה, מדברים היום במדע בדיוני, על עולמות מקבילים. ויש גשרים בין עולם לעולם. אז רעיון דומה יש גם פה בדברי המהר"ל, שבין עולם הזמן לעולם של העתה יש גשר. מהו הגשר? השלישי. כל דבר שהוא שלישי הוא למעלה מן הטבע. אף על פי שהוא בטבע. זה מה שאומר, כי מפני שהתאומים...
מה?
מה
התאומים?
התאומים. התאומים, אני עוד לא יודע, הוא ידבר על זה בהמשך. כן. כי כבר אמרנו כי העתה שאינו הזמן, הוא שייך דווקא לתורה. ומפני כי העתה הוא שלישי, כי העתה מחבר הזמן והוא השלישי, לכך בחודש השלישי ניתנה התורה. כי השלישי בשביל שהוא שלישי, הוא כמו העתה שאינו זמן נחשב, לכך הוא שייך לתורה כי דכתיב ועת לכל חפץ. ומפני כי החודש הזה בפרט מזלו תאומים, הנה, אתה רואה? מגיעים? כי השלישי אשר הוא בין שניים והוא מחבר השניים, הרי בכוח השלישי יש שניים. כי הוא מתחבר לזה ולזה, כאשר הוא ביניהם, ולכך השלישי מזלו תאומים. וראו שתינתן בו התורה שהם נחשבים אחים, כמו תאומים. ודברים אלו עמוקים וברורים מאוד, כאשר תבין כי התורה מוכן לה השלישי, כמו שהיה כל עניין התורה על ידי שלישי. מי זה שלישי? משה, הוא שלישי. כמו שדרש ההוא גלילאי, כמו שהתבהר למעלה. מה? משה הוא שלישי. מה הבעיה? מה השאלה? טוב. וכמו שדרש ההוא גלילאי, כמו שהתבהר למעלה. ובשביל זה הובחר השלישי לתורה, עיין שם. כי השלישי הוא מחבר את הקצוות. הטבע הוא פירוד. השלישי הוא אחדות. והאחדות לא שייכת לטבע. כלומר, אם אתה מוצא נקודת אחדות בתוך הטבע, זה הגשר בין העולם שבטבע לבין העולם שמעל הטבע. וחש... מה? לפי זה השלישי משובח. וכאשר... וכאשר יצאו ממצרים, הזמן הזה תחילת מניין ישראל, ואין זמן מוכן, רק השלישי. איך התרחשות הדברים הקטנים במקרה מסתדרת עם הנחמה של היהודי שהוא מושגח בהשגחה פירטית על כל צעד ושעל? הבנתם את השאלה של השואל? מישהו פה אמר לפני כן, שאם דברי המהר"ל הם שהדברים הגדולים אינם במקרה, סימן שהדברים הקטנים הם כן במקרה. ואני אמרתי, אכן כן. נכון? שאלת? אז יש פה אחד הצופים באינטרנט שזה זעזע אותו. כי הוא אומר, אם זה ככה, יוצא שאין, איפה הנחמה של היהודי שאומרים לו, אפילו הדברים הקטנים שקורים בחיים בהשגחה פרטית. נכון?
זה אצל הרמב"ם
הוא יצא.
אז התשובה היא, השאלה ברורה או לא? תשובה לשאלתו, זו באמת מחלוקת. המהר"ל איננו סובר כדעת הבעל שם טוב השגורה כל כך בימינו, שכל דבר פרטי הוא בהשגחה פרטית כל הזמן וכו'. זאת בעצם, זה בעצם חידוש של החסידות של הבעל שם טוב, שאפילו המסלול שבו נופל העלה גם הוא מושגח בהשגחה פרטית, מה שלא יהיה. אבל דעת רוב גדולי ישראל איננה כן. רק שאנשים שוכחים שזו דעת רוב גדולי ישראל, בגלל שהחסידות הפכה להיות שגורה. עד כדי כך שמי שלא חושב ככה נחשב לאפיקורוס, מה נעשה? יוחאי מרגבה שואל, שלום יוחאי, רציתי, אישרתי לך הודעה אגב בתא הקולי כדי להודות לך על מאמציך, יישר כוח גדול, אני מנצל את ההזדמנות עוד פעם. מה? אמרתי לו את זה שבוע שבוע? אני פשוט לא תפסתי אותו, אז חשוב לי להגיד לו תודה על המאמצים שהוא הקדיש, אז אני מנצל את זה. אז מה פירוש מתחת השמיים? תחת השמיים הכוונה עולם הטבע. יואב בן צירויה שואל, שלום כבוד הרב, למה התורה לא ניתנה בחודש השמיני, שזה מעל העולם הזה? כמו כן, הסמך לשמוע שוב מה הקשר לתאומים. כמו כן, למה המהר"ל מזכיר ענייני מזלות? הרי זה מזכיר עקום, לא שאני חושד במהר"ל, חס ושלום. טוב, יש פה כמה שאלות. התורה הייתה יכולה להינתן אם כן בחודש השמיני. אז למה היא ניתנה בחודש השלישי? הרי זה גם השמיני מעל הטבע, נכון? שמה? יפה. כלומר, השמיני זה דואלי מדי, בקיצור, זה מה שנאמר כאן. כן, מה שאתם אומרים בצדק. השמיני זה מעמיד דואליות בין טבע לבין מעל הטבע. והתורה ניתנה לבני אדם שנמצאים בתוך הטבע. לכן דווקא ראוי להם השלישי, שהוא המחבר. יש לו בחינה של חיבור. חיבור בין מה שמעל הטבע לבין מה שבתוך הטבע. ולכן זה בחודש השלישי ולא בשמיני. עכשיו לגבי זה שהמהר"ל מזכיר תאומים, זה לא שהמהר"ל מאמין באסטרולוגיה. הוא לא כזה. אלא אם כבר, מצרף את העניין. חזה להצטרף, ראוי לצרף. לא שהוא באמת משועבד לסימבוליקה הזאת.
גם
השמיני נשאר ללא אירועים מיוחדים. נכון, חודש חשבן. מר חשבן, נכון, אתה צודק. הוא ללא אירועים מיוחדים, חוץ מ... מה? לא. יש במסורת של יהודי אלג'יר, יש פורים מיוחד, פורים אלג'יר, שעושים אותו בג' וד' מר חשבן. בגלל איזה נס שאירה שם. טוב.
האם יש משמעות בכלל לסמלים האלה?
האם יש בכלל משמעות לסמלים של האסטרולוגיה? ספק גדול. ספק גדול. ייתכן שכן, פה ושם, דרך הצירוף מצרפים. אבל זה לא אנחנו המצאנו את הביטויים האלה, זה בא בעצם מהאלילות. חדר לתוכנו. אפשר להשתמש. הרי הכל, הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו. אז לפעמים יש דברים שדווקא הגויים תפסו. אמרת מקודם שעת לכל חפץ זה עניין רוחני. אז איך זה מתחת השמיים בעולם הטבע? שאלה זו היא השאלה שהמהר"ל דן בה בפרקים הקודמים. איך ייתכן שמציאות שהיא שכלית לחלוטין תועבר אל העולם הטבעי? והתשובה הייתה שזה אפשרי על ידי משה. משום שמשה הוא ענב, ותכונת הענבה היא חודרת את כל העולמות, כפי שהוסבר בפרקים הקודמים, עיין שם היטב בהרחבה. השואל השם אחד, זה קצת יומרה. שלום לרב, לא הבנתי, מה דעת רוב גדולי ישראל לגבי ההשגחה? בבקשה, ברכה לרפואה וישוע, להונתן גד בן רחל לאה, בתוך כלל ישראל, יישר כוח. טוב, אז אנחנו מברכים את ישו, את... לא, אנחנו מברכים בברכה וישועה את יהונתן גד בן רחל לאה שיזכה לרפואה שלמה. עכשיו, השאלה, מה דעת רוב גדול ישראל לגבי ההשגחה? התשובה היא שרוב גדול ישראל סבורים שההשגחה הפרטית נמצאת רק בדברים חשובים מאוד. כגון, למשל, אנשים, לא, מאורעות גדולים, יום העצמאות בוודאי שהוא שייך לזה, כי זה מאורע חשוב. אבל באיזה יום, אני יודע, מישהו פרטי זכה בלוטו, אין בזה השגחה. כי זה לא דבר חשוב, שהוא, אותו אדם פרטי, זכה בלוטו. אלא אם כן, הזכייה הזאת, היא תהיה בעלת משמעות מרכזית עבור קידום האומה וכו'. כן. אם כן, מה זה אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, מסביר הרמב״ם בספר שמונה פרקים שהכוונה לחוקות הטבע שנקבעו מראש על ידי ריבונו של עולם בבריאה. כן.
אדם מברך על הנס.
כן. אדם מברך על נס כי הוא מכיר בזה שהניסים מאת השם. האם זה אומר שהם בהשגחה פרטית? לא. כל דבר הוא מאת השם. אני מברך על תפוח. נכון? למה? כי אני מכיר בזה שהתפוח הוא מאת השם. האם התפוח בהשגחה פרטית? לא. הוא מאת השם, אבל לא בהשגחה פרטית. הוא בהשגחה כללית. כן.
אמרת על מספר 3.
כן.
ואם יש מצב אחד ומצב שני, זה שתי מצבים. והמעבר זה כאילו שלישי.
נכון. הזמן זה בטבע. הזמן זה בטבע, אבל יש נקודה בתוך הזמן שהיא מתקשרת אל מה שמעל הטבע. וזה השלישי. שלישי הוא לא מעל הטבע, הוא הגשר והקשר בין הטבע לבין מעל הטבע. מה שמעל הטבע זה שמונה, כפי שאמר השואל מקודם. אברהם אבינו שואל, הרב סובר שהמזלות הומצאו על ידי הגויים? הרי אני כתבתי ספר יצירה שממנו הכל מתחיל בנושא הכוכבים והמזלות. שאלה אליך, היית אז יהודי? טוב. הכל מאת השם, אבל לא הכל בהשגחה. יש דברים שזקוקים להשגחה, דברים שלא זקוקים להשגחה. למשל, צריך שירד גשם כדי שהחיטה תצמח. נכון? אין שום צורך לעניין זה שתכוון טיפה פלונית לעבר שיבולת אלמונית. זה מספיק שיהיה פה משהו סטטיסטי. לכן אין צורך שתהיה השגחה ספציפית על השיבולת. אז זה בדיוק מה שאומר. יש אדם שזוכה בלוטו, אבל האדם הזה הוא לא חשוב. כי מה שהוא יעשה עם הכסף שהוא ירוויח בלוטו, הוא פשוט יוציא אותו על שטויות. אז מה זה משנה אם תהיה לו עוד יחטה או לא תהיה לו עוד יחטה? לא משנה.
אדם שזוכה בלוטו ותורם את הכל לישיבות ומרים
בתי... אז יכול להיות שכאן יש כן השגחה, כי זה מחובר לנושא חשוב.
אז זה אישי לכל
אחד? אבל הוא עדיין לא עשה את זה.
מה?
עדיין לא עשה, עד שהוא לא מקבל את
כסף. לא, תלוי לפי אופיו של אותו אדם. עוד פעם אברהם אבינו שואל. לא, זה לא זוהר.
זה יוצא שלצדיקים יש
להם
יותר...
יפה, יוצא שלצדיקים יש יותר השגחה, נכון. כן.
כשאדם מתחתן, אז זה דבר מאוד גדול בעולם, נכון?
תלוי. תלוי. זוג מתחתן זה דבר גדול, תלוי. יש אנשים ש... לא, באמת. יש אנשים שחתונתם היא בעלת השלכה אדירה על כל העולם כולו. למשל, עמרם ויוחבד. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה היה מאוד חשוב. אז ברור שהחתונה הזאת הייתה בהשגחה.
מה שנועה אומרת, שעד איזה הוא נהיה בן אדם, עד איזה...
נכון, הוא נהיה בן אדם.
לא, זה לא מה זה עם זה.
אבל זה אדם פרטי.
אז יש פה השפעה על כל העולם, אם ירצה או לא ירצה.
לא, אבל יש... כל דבר יש לו השפעה על כל העולם. גם זה שאתה מפיל, אני יודע, חצץ, יש השפעה על כל העולם. אבל השאלה היא זה סדר גודל של השפעה.
אבל יש הבדל בין זה שזורק חצץ ובין
אחד ש... עכשיו, יש פה שתי שאלות. עבדון בן הלל הפיראטוני, הגר בן צרוע בן אשתאול, יצירתיות נפלאה יש כאן. אם אין השגחה פרטית, אז כיצד יש שכר ועונש לאדם הפרטי בעולם הזה? ודאי שיש שכר ועונש לאדם הפרטי בעולם הזה, כי לכל מעשה יש תוצאה. אז הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות, או שזה דורש ממנו מעמד של השגחה פרטית. תלוי מי אתה. ככל שהאדם הוא יותר נעלה, כך תפילותיו יותר מתקבלות. ואז מלא שעליו יותר השגחה. טוב, אני רואה שאנחנו סטינו לעבר נושא ההשגחה הפרטית והכללית. מי שמעוניין, יש לי שתי קלטות הנקראות ההשגחה, לא, אולי יש קלטת אחת רק, ההשגחה הפרטית או ההשגחה, אפשר להשיג באינטרנט. אבל נמשיך. אבל במדרש, אבל במדרש אמרו בדרך אחר, וזה אומרם במדרש בילקוט שמעוני יתרו בחודש השלישי. ולמה בחודש השלישי ולא בחודש השני ולא בחודש הרביעי? אמר רבי הושעיה, שנה לי רבי חייא הגדול, גיורת שפחה ומשוחררת, לא ינשאו ולא יתארסו עד ג' חודשים. כך ישראל נקראו גרים, שנאמר כי גרים הייתם בארץ מצרים. כן, הרי יש לנו הלכה, גיורת, היא רוצה להתחתן, צריכה להמתין 3 חודשים מאז הגיור. מדוע? כדי לדעת אם העובר הוא הורתו בקדושה או שלא בקדושה. כן, אז אותו דבר, עם ישראל היו גרים, לכן צריכים להמתין 3 חודשים. שבויים היו שנאמר, והיו שובים לשוביהם. משוחררים היו שנאמר, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים. אמר הקדוש ברוך הוא, אמתין להם 3 חודשים, ואחר כך אתן להם התורה. עד כאן. טוב, זה המדרש עצמו. פירוש המהר"ל עוד מעט. חיים גולדברג שואל, מפסדות. תיקון חטא אכילה מעץ הדעת על ידי משה רבנו בנתינת התורה, דעת. תיקון חטא כפיות הטובה על ידי משיח הבא מיהודה, למרות החוצפה מואב מאב, בעקבות הלימוד השבת בזכות הרב בקובץ חטא פסקה קנ"ז. תודה לרב. וואלה, נפלא. תודה רבה על התודה. אומרים, על שאנו מודים אנחנו לה, על שאנו מודים לך, ברוך אל ההודעות. על מה אנחנו מודים? על זה שאנחנו מודים, נכון? על שאנו מודים לך, ברוך אל ההודעות. אז תודה על התודה. איך אפשר לייחס לשם סוגים של השגחות? הרי השם עושה הכל, ולא שייך בידיעותו פריט או כללי. ואין לנו מושג מהי ידיעתו. אנחנו לא מדברים על ידיעתו, אנחנו מדברים על השגחתו. וההשגחה היא פעולה של הבורא, ואנחנו רואים פעולות שונות של הבורא. יש פעולה של הורדת גשם, יש פעולה של רעידת אדמה. אז כמו כן יכולה להיות פעולה של השגחה פרטית ופעולה של השגחה כללית. אל כבוד הראש, שלום, המילה עת שורשה ענת, ולכן הדגש בתו, הדגש בתו של המילה עתה, והוכחה מן הארמית כען, ומכאן המילה עונה, ועונה היא תקופה לא מוגדרת, עת דודים. ועל התורה שימה לזמן נאמר, וענתה השירה הזאת בתודה. אתה צודק. המילה עת, באמת בשורש זה ענת עם נון, והנון נפלה, כמו כן גם מילה עתה, שגם כן ביסודה היא ענתה. יפה מאוד. ישר כוחך הגדול. יש הרבה מילים כאלה שכדי להבין את שורשם, צריך להיעזר בארמית, בערבית, בפרוטושמית וכו'. טוב, מה? עונות, כן, ודאי, בסדר. יש פה עוד שאלה? אברהם אבינו אותה מגיב. וגם, אתה יודע, מישהו אומר, אני אברהם אבינו, יש פה בעיה. אברהם לא יכול להגיד אבינו. כן, זה כמו אחד אומר... שלום, רציתי להודיע שהיום יוסי לא יגיע לבית הספר כי הוא חולה. מי מדבר? אבא שלי. כן, אברהם אבינו שואל, וגם שלא הייתי עדיין ישראל, האם אין חשיבות למה שכתבתי? ודאי שיש חשיבות. רק שזה לא סותר מה שאני אמרתי, שזה לקוח מהגויים. טוב. מעניין זה משמע, אני חוזר פה לדבר המהר"ל שמפרש את המדרש. על 3 חודשים של המתנה של גרים. מעניין זה משמע כי צריך 3 חודשים להרחיק ממה שהיו תחילה משועבדים תחת רשות מצרים. ולפי מדרגת ומעלת התורה, אין ראוי שתינתן לישראל רק בהרחקה מן הזמן אשר היו משועבדים תחת רשות מצרים, כמו שאין ראוי שתינשא הגיורת לישראל רק בהרחקת 3 חודשים. כלומר, השאלה היא אם הזמן של החודש השלישי הוא על דרך החיוב או על דרך השלילה. לפי ההסבר הראשון של המהר"ל, זה דרך החיוב, שהשלישי הוא מעל הזמן, הוא קושר מעל הזמן. מה שאין כן, לפי הפירוש הילקוט שמעוני שעכשיו המהר"ל מפרש, זה על דרך השלילה, כדי לשלול משהו אחר. ואף כי ניתן להם תורה תוך 3 חודשים, יש פה בעיה, אם זה 3 חודשים צריך לחכות 90 יום, וכאן התורה ניתנה אחרי 50 יום. ואף כי ניתן להם תורה תוך 3 חודשים, והגיורת לא תתארס עד אחר 3 חודשים, דבר זה עניין אחר, כי תכף שהיה חודש השלישי נחשב שעברו 3 חודשים, דמקצתו ככולו. כן, זה כמו בכמה דברים שאומרים שמקצת היום ככולו, וזה שייך דווקא כאשר יצאו ממצרים, שבחודש הראשון יצאו, ותכף שהחודש שני נקרא חודש שני, והחודש שלישי נקרא חודש שלישי, שמקצת ככולו. אבל גבי גיורת דלא תלה מידי בחודש, לא שייך לומר רק חודש שלם, ולא אומר למצאת ככולו. כלומר, בגיורת זה לא בכלל קשור לחודש שבו היא מתגיירת, אלא לזמן שבו היא התגיירה, לכן צריך 3 חודשים שלמים. ואף על גב דעת המתה מהווה משום הבחנה, כדי להבחינה אם התינוק הזה הורתו בקדושה או שלא בקדושה, דלא שייך הך טעמה בכאן. מכל מקום יש לומר, כי מצינו שזמן 3 חודשים הוא מחולק לעצמו. כלומר, עצם זה שיש צורך ב3 חודשים כדי להבחין, זה אומר שה3 חודשים זה זמן של הבחנה. ומותרת להינשא אחר 3 חודשים שהייתה שפחה וגויה, יהיה הטעם מה שיהיה, סוף סוף זמן 3 חודשים מחולק לעצמו. וכמו שמחולק השלושה לעצמו לעניין הבחנה, כך אצל ישראל זמן 3 חודשים זמן מחולק לעצמו, שיהיו נכנסים לרשות השכינה. כאשר היו 3 חודשים אחר שהיו תחת רשות מצרים. ואין ראוי להם הדבקות בו יתברך עד 3 חודשים, כי הזמן הוא מדובק ומחובר. ועד 3 חודשים נחשב הזמן אחד. אבל יותר מ3 חודשים לא נחשב אחד, רק מחולק לעצמו. והטעם כי כל דבר שהוא מחובר יש בו ראשון באמצע וסוף. ולפיכך הזמן שהוא מחובר חיבור שלו, הוא ב3, דהיינו ראש באמצע וסוף. ולפיכך היה צריך 3 חודשים מיום שיצאו בו, עד זה הזמן, נחשב הזמן אחד מדובק. ואין ראוי שתינתן התורה רק בזמן שאין לו חיבור ודיבוק אל זמן השיעבוד, שיהיו עתה דבקים בו יתברך, ודבר זה מבואר מאוד. כלומר, זה עדיין לא היה חירות גמורה. הנה יתבהר לך הזמן אשר ראוי להינתן התורה. בבקשה, מה שאלתך, אדוני?
ככה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך גרים הייתם, שבה אותנו לגרים, ובאחד מחלות אותם?
מה אתה מקווה?
שהוא אומר פה, לא, בעצם כל מה שאומר לך, יש לך לגרים, זה רק מצד החודש, אבל זה לא, זה לא, זה לא דומה בגלל שצריך 3 חודש שלמי מצד ההבחנה, בגלל ששם זה בגלל גיור.
נכון, נכון, כלומר, הביטוי, אנחנו ודאי גרים, ואנחנו גרים הייתם וכולי, אנחנו באמת גרים, רק שהאופן של ספירת 3 חודשים משתנה בין גר, בין גיורת שצריכה הבחנה על דרך הטבע, לבין אנחנו שצריכים הבדלה ממצרים על דרך החודש. זה הכל.
זה מספיק
ל-50 יום. בגלל שלנו מספיק לעבור מחודש לחודש. עברנו מחודש לחודש. 3 זה הרחקה.
כן, אבל לכאורה...
2 זה לא הרחקה, 3 זה הרחקה.
לצאת מטומאה זו רק דרך במצרים, לכאורה לא עושה 50
יום. למה? זה מספיק, 50 יום מגיעים.
אמנם,
כן, אמנם ממצוות הספירה נראה שלא היה אפשר להינתן התורה עד אותו היום. כלומר, יש פה מימד שלישי, וזה שכאשר יצאו ממצרים היו ישראל כמו התינוק היוצא ממעי אמו, שנולד בגופו, כמו שהתבאר בחיבור גבורות השם באריכות הינשם, ואין השכל משתתף ומתחבר עם הגוף, רק הוא נבדל מן הגוף. כן, כלומר, תינוק הוא טיפש. הוא חמוד וטיפש כאחד, כי עדיין אין לו שכל. ולפיכך צריך הספירה עד 50, כי אז בא הוא למדרגת התורה שהיא שכל נבדל, כי התורה היא משאר 50 שהוא נבדל מן האדם. ולפיכך מספר 50 ראוי אל המעלה הנבדלת השכלית, כי מספר זה שהוא 50 נבדל מן המספר הקודם, וראוי לקבל אז התורה השכלית שהוא נבדל מן הגוף. ודבר זה ברור, אין ספק למי שמבין דברים אלו. כן, למשל כשרואים שישראל עוברים את ים סוף, מגיעים למראה, במראה רוצים לשתות מים, משה מסדר משהו, ואז הוא אומר להם, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, אז מה יהיה השכר הגדול? כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אתה לא תהיה חולה. בשביל זה צריך לשמור תורה ומצוות? אבל השאלה, אני שואל שאלה אחרת. כל העניין של התורה זה רק כדי לא להיות חולה? אלא זה המדרגה שבה ישראל היו מיד אחרי קריאת ים סוף. זה מה שהם יכלו להבין. לוקח זמן. אז שדברים נתפסים. לכן גם בקריאת ים סוף נאמר, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. למה? למה שלא תהיה לנו זכות גם כן קצת לצאת למלחמה, לכסח את הצורה של אויבינו? משום שאנחנו לא היינו במדרגה של ראויים בכלל. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. איך אפשר שעובדי עבודה זרה יהיה להם זכויות להילחם? אבל מספר שבועות לאחר מכן, ויבוא עמלק, פתאום יש כבר זכויות. למה? עבר זמן. כן? טוב. ולפיכך צריך לספור עד החמישים, ואין החמישים בכלל לספירה. כי, מה? נכון. כי אם היה גם כן בכלל הספירה, היה משותף עם התשע וארבעים. ודבר זה אינו. כי לא היה בכלל תשע וארבעים, רק הוא נבדל לעצמו. כמו השכל שהוא נבדל. לכך היה הקרבת העומר בתזיין בניסן מן השעורים, שהשעורים הם גופניים כמאכל בהמה, וקורבן זה ביום ראשון של ספירה, כי הגוף הוא מוכן לקבל מדרגת השכל, וכמו שהתבר לפני זה, כי אי אפשר לתורה רק שאלה מקבל גשמי, ומעלת השכל שאי אפשר שלא יהיה בלא מקבל כלל, רק צריך לא מקבל גשמי, ולכך היום הראשון מן החמישים, יש כאן הקרבת העומר מן השעורים, שהוא מאכל חומרי, כנגד נושא התורה, שהוא ההתחלה לתורה. כלומר, עצם זה שאני כבר בדרך, זה כבר ראוי לחגיגה. לכן יש קורבן, יש קורבן מן השעורים. וביום חמישים שהוא עצרת, ואז הקרבת שתי הלחם מן החיטים. הוא מאכל חיטים, הוא ראוי לאדם השכלי, בפרט כמו שאמרו מסכת תוריות. חמישה דברים יפים לתלמוד, האוכל פת חיטין, ואין צריך לומר חיטים עצמם, ושתי הלחם היו של חמץ, ודבר זה להורות על מעלת ומדרגת התורה, שהכל תחת מדרגת השם, הוא מסודר ממנה. אף החמץ הוא היצרה, והוא... הוא כבר בארנו זה למעלה, בפרק שלפני זה, מה שאמרנו, אף מלאך המוות מציאתו מסודר מן התורה, והשטן מלאך המוות הוא יצר הרע, וזה שיש להקריב שתי הלחם מן החמץ. כלומר, כשאדם מגיע למדרגה של קבלת התורה, אז הוא מסוגל לרומם את כל כוחות נפשו, כולל החמץ. מה שאין כן ביציאת מצרים, שאז היינו במדרגה נמוכה מאוד, היה צריך להתבדל מן החמץ, ולהקריב קורבן מן השעורים. מובן. טוב, עד כאן להיום.